שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף למד ג' במסכת זבחים באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בדף למד ב' עמוד ב', 13 שורות מלמטה. הדף היום הוא המשך ישיר של הדף הקודם. נזכר לרגע בקיצור מה שלמדנו אתמול. אתמול למדנו את הדין של ריש לקיש בהבנתו של אולה. היום נמשיך את ההבנה של אולה ונלמד עוד הבנה נוספת. אולה לימד שביאה במקצת שמה ביאה. זאת אומרת שגם אם לא כל גופו של האדם נכנס לעזרה, אנחנו מחשבים את הדבר כאילו כל גופו נכנס. לומדים את הדין הזה מיולדת. אצל יולדת אומרת התורה, וכל קודש לא תיגע ולמקדש לא תבוא. התורה הקישרה בין הדין של הנגיעה בתומה לבין הדין של הביאה בתומה אל המקדש. ומקישים נגיעה לביאה, כמו שבנגיעת התומה נגיעה בלבד בדבר תמה מתמת את כל הגוף, למרות שלא כל הגוף נגע בתומה, כך גם ביאה למקדש במקצת הגוף נחשבת כאילו כל הגוף נכנס. רב הושעיה הקשה לולה מברייטה שמדברת על מצורת טבול יום. מצורע ביום השמיני לטהרתו מגיע לשער ניקנור כשהוא הגבול בין עזרת נשים לעזרת הכהנים. שם הוא מכניס את בנות ידיו ורגליו הימניות ואת נוך אוזנו הימנית לתוך העזרה, והכהן נותן מדם האשם שלו ומילוג השמן שהביא המצורע על בנות ועל התנוך. אותו מצורע עליו מדברת הברייתא ראה קרי ביום השמיני וטבל במקווה, ועכשיו הוא נחשב טבול יום. לטבול יום אסור להיכנס למקדש, אבל הברייתא התירה בערב הפסח למצורע טבול יום להיכנס לשער ניקנור ולהכניס את הבעונות שלו לעזרה כדי שיתאר מטומאת הצרת ויוכל להקריב את הפסח. הסיבה שהברייתא התירה את הכניסה של המצורע טבול יום לעזרה היא בגלל שביטול העשה של הפסח הוא מוביל לכרת. לעומת זה ביטול העשה של שילוח טמאים מהר הבית לא מחייב כרת, ועשה עם כרת דוחה עשה בלי כרת. לפי אולה, לכאורה היינו צריכים לאסור על המצורע טבול יום להכניס את הבנות לעזרה, כי הכנסה של הבעונות כמוה כהכנסת כל הגוף, והכנסת כל הגוף אסורה באיסור כרת, דבר שסותר את הבנת הברייתא, כי אז ביטול שני העשים מוביל לכרת, גם ביטול הפסח וגם שילוח טמא מהעזרה, שניהם מחייבים בכרת. ראינו שאולה תירץ, הועיל והותר הותר, והכוונה, התורה חידשה שכל מצורע יכול להכניס את הבעונות למרות טומאתו, לכן התרנו לו גם כאשר הוא טבול יום, כאשר זה לצורך הקרבת הפסח. בדף היום הגמרא מביאה תירוץ נוסף של רבינה שמסביר את ריש לקיש בשונה ממה שהבינו לה. לדעת רבינה, כל מה שאמר ריש לקיש שביאה ממקצת שמה ביאה, אין הכוונה שבהכנסת חלק מהגוף כאילו כל הגוף נכנס עם כל המשמעויות וטמא יהיה חייב כרת, אלא טמא שהכניס חלק מגופו לעזרה יתחייב במקום בכרת רק במלכות. ומילא, מצד אחד, אם המצורע לא יקריב את הפסח, הוא יבטל עשה עם כרת, ואם יכניס את הבעונות לעזרה, יש לו חיוב מלכות, אבל לא כרת. ולכן אנחנו מעדיפים שיקריב את הפסח ולא יתחייב בכרת, והעשה של הפסח ידחה את העשה ללא כרת שיש בהכנסת הבעונות. ועכשיו, אחרי שנזכרנו בקיצור ממה שלמדנו אתמול, נתחיל בסוגיה. בפרק הקודם למדנו שאם רוב הציבור טמאים, מקריבים את קורבן הפסח למות הטומאה. אבל ההלכה היא שרק אם רוב הציבור טמאים בטומאת מת, הטומאה נדחית ומקריבים את הקורבן. אבל אם רוב הציבור טמאים בטומאה יוצאת מהגוף כמו טומאת זב, הפסח לא יוקרב בטומאה, וכל מי שטמא לא יוכל להקריב את הפסח. אומר רב יוסף, על פי אותו עיקרון של אולה הועיל והותר הותר, נוכל להמשיך את אותו רעיון ולהשליך אותו לנושא של טומאת הציבור. אם רוב הציבור היו זבים, ולכן לא יוכלו להקריב את הפסח בטומאה, אבל אחרי טומאת הזיבה קיבלו אותם טמאים גם טומאת מת. מחדש רב יוסף, הועיל ובמידה והיו הטמאים רק בטומאת המת, הרי הם מקריבים את הפסח, אז נגיד שגם אם נוספה להם גם טומאת זיבה, גם יותר להם להקריב. ולכן, למרות הזיבה שיש להם, נתיר להם להקריב את הפסח בגלל שיש להם גם טומאת מת. אומר אביי, האם אתה יכול להשוות בין הדין של אולה לבין הדין של הקרבת הפסח בטומאה? אצל אולה המקרה היה שקודם קיבל האדם טומאת צרת וכמעט סיים את תהליך הטהרה, כל מה שנשאר לו לעשות ביום השמיני הוא להיכנס לעזרה ולקבל אדם מהשם ולא גשם על הבעונות ותנוח האוזן. אבל לפני שהוא הספיק לעשות את התהליך הזה הוא ראה קרי וטבל. לפני ראיית הקרי היה מותר לו להיכנס, ורק ראיית הקרי שהיא השלב השני היא גרמה לבעיה. לעומת זה, במקרה שאתה רב יוסף הצגת, רוב הציבור קודם קיבלו טומאת זיבה שלא מאפשרת הקרבת הקורבן הפסח, ואחר כך קיבלו טומאת מת שהיא כן מאפשרת. זאת אומרת שהבעיה התחילה כבר בשלב הראשון, שלא כמו במקרה של לולה, שם הבעיה התחילה רק בשלב השני. לכן אומר אביי שכנראה אתה רב יוסף התכוונת לומר הפוך, שקודם קיבלו הציבור טומאת מת שהוא מאפשר את הקרבת קורבן הפסח, ורק אחר כך קיבלו את הטומאת הזיבה שהיא לא מאפשרת. וכאן באמת יש השוואה בין המקרים. ענה רב יוסף, נכון, זה באמת מה שהתכוונתי. אבל ממשיך להקשות הבאי, עדיין אין השוואה בין המקרה של המצורע לבין המקרה של הקרבת הפסח בטומאה. כל ההתייחסות אל תרת המצורע היא התייחסות שלכתחילה. התורה התירה למצורע להכניס את הבעונות לתוך העזרה ולהתאר, ולכן מכיוון שהתורה כבר התירה למצורע רגיל להתאר באופן כזה, אז נתיר גם למצורע טבול יום לעשות את אותו תהליך. אבל אם נבדוק את המקרה שאתה רב יוסף הבאת, כאשר רוב הציבור טמאים מתים, התרנו את הטומאה אבל רק בדוחק, בלית ברירה, או בלשון הגמרא, טומאה דחויה היא. ומכאן, ועד היתרים נוספים, כמו במקרה שהציבור קיבל אחר כך גם תומת זיווה, יש עדיין מחה גדול. אין סיבה שנתיר בדברים נוספים כאשר היתר הבסיסי הוא קלוש, ולכן אין מה להשוות. כך שואל הבית רב יוסף. הנחה בכל מקרה שהתומת דחויה היא זה לא דבר מובן מאליו, אבל האמוראים אצלנו מקבלים אותה באמת כדבר ברור. אז עונה רבה, באמת, עד רבה באמת אפשר להגיד, סברה הפוכה בדיוק למה שאתה אמרת. מצורע יש לו יותר מאוד מוגבל. מה היתר שלו? להכניס את הבעונות לעזרה ולא יותר. לעומת זאת, תומעה דחויה בציבור. אם נדחה איסור אחד, אז אפשר להגיד שידחה עוד איסור. כבר נכנסת למסלול של דוחק, אתה יכול להמשיך אותו. הגמרא חוזרת שוב לעולה ומביאה לו ראיה מברייתא. נזכר לרגע. אולי הסביר את ריש לקיש, ביאה במקצת שמה ביאה. זאת אומרת שגם אם לא כל גופו של האדם נכנס לעזרה, אנחנו מחשבים את הדבר כאילו כל גופו נכנס. הברייתא אומרת, שבכל הקורבנות שסומכים בהם, הכוונה שמשנים את הידיים על הצוואר של הבהמה לפני השחיטה ומתוודים, אז השמיכה חייבת להיות צמודה לשחיטה. חוץ מקורבן אחד, קורבן האשם שמביא המצורע. באשם של המצורע מוצאים את הבהמה לחלל של שער ניקנור, שם המצורע סומך את ידיו על הבהמה, שהרי אסור לו להיכנס לעזרה עדיין, ואחרי שהוא סומך מכניסים את הבהמה לעזרה ואז שוחטים. במקרה הזה השמיכה והשחיטה הן לא צמודות אלא יש הפרש של זמן ביניהם. זאת אומרת הגמרא, הברייתא הזאת מובנת רק אם נקבל את דברי אולה. כי מה שאמר אולה לא נכון וביאה במקצת לא שמע ביאה, יכול המצורע לעמוד בשער ניקנור ולהושיט את הידיים מתוך העזרה ולסמוך. רק אם תקבל את דברי אולה שביאה במקצת כן שמע ביאה, תוכל להבין למה הברייתא לא הביאה את הפתרון הזה בחשבון, אלא חייבה להוציא את הבהמת האשם מחוץ לעזרה לצורך הסמיכה של המצורע. עונה רב יוסף ואומר לא, זאת לא ראיה. אנחנו יודעים שקודשי קודשים שוחטים רק בצפון העזרה. גם האשם הוא קודשי קודשים שחווינים לשחוט אותו דווקא בצפון. אבל כבר ראינו בפרק הקודם שהמושג צפון זה דבר שנתון במחלוקת תנאים. אז אומר רב יוסף, אתה יצאת מנקודת הנחה שהשטח של העזרה שקרוב לשער ניקנור נחשב צפון. לא בהכרח. אולי הברייתא שלנו סוברת כמו שיטת רבי יוסי ברבי יהודה, שהצפון לדעתו הוא רק בחלק שצמוד למזבח. והסיבה שהמצורע לא יכול להכניס רק את ידיו לעזרה ולסמוך, היא לא בגלל שבימים קצת שמע ביה כמו שאמר אולה, אלא בגלל שהאזור ליד שער ניקנור לא נחשב צפון ואסור לסמוך שם. זאת אומרת הגמרא, מה הבעיה? אפשר לעשות פשפש, איזה חור קטן בקיר של העזרה, מול המקום שנחשב צפון, גם לשיטה של רבי יוסי ברבי יהודה, ומתוך שהברייתא לא תרצה ככה, משמע באמת כמו שאולה אמר. אבל מיד הוכה הגמרא את הספקולציה הזאת, בגלל אביי ורבא שהם אוסרים כל שינוי במבנה של בית המקדש, ולומדים את זה מדרשה בפסוק בדברי הימים. שם כתוב שדוד אמר לשלמה שכל המידות והפתחים של בית המקדש נמסרו לו מאת השם ואסור לשנות שום דבר. עכשיו הגמרא מביאה נוסחה אחרת של דברי הרב יוסף. נזכר לרגע. הברייתא שהבאנו אומרת שבכל הקורבנות שסומכים בהם, השמיכה חייבת להיות צמודה לשחיטה. חוץ מקורבן האשם של המצורע, שמוצאים את הבהמה לחלל השער ושם המצורע סומך. והשמיכה באותו השם היא לא צמודה לשחיטה. אמרה הגמרא שזאת ראיה לעולה, כי אחרת המצורע היה מוציא את הידיים לכיוון העזרה וסומך על הבהמה, כשהוא נשאר לעמוד עדיין בשער ניקנור. לפי הגרסה השנייה הרב יוסף דוחה ואומר, הסיבה שהמצורע לא סומך את הבהמה כשהוא עומד בשער ניקנור ודיים בתוך העזרה, היא רק סיבה טכנית ולא סיבה מהותית כמו שניסה להגיד עולה. בגלל שכשסומכים חייבים לעשות את הסמיכה בכל הכוח, וכדי לסמוך בכל הכוח צריך להכניס את הראש ואת רוב הגוף לעזרה, דבר שהוא נחשב לכניסה גמורה לעזרה, שאותה גם עולה לא יתיר, ולכן אין מהברייתא שום ראיה לשאלה האם ביאה במקצת שמע ביאה או לא, ומילא אין ראיה לעולה. אומרת הגמרא, רגע, אני לא מבין. אם אתה סובר שהשמיכה של המצורע היא מדאורייתא, והחובה לסמוך בצמוד לשחיטה, גם היא מדאורייתא, אז שהמצורע ייכנס לעזרה ויסמוך, למה להסתבך? ותרץ רב עדא בר מתנא, אתה צודק. באמת מדאורייתא מצורע צריך להיכנס לעזרה ולסמוך. אבל חכמים גזרו שלא ייכנס שמא יפסע עוד פסיעות שלא לצורך השמיכה, ואז זה יעבור על איסור כרת. לפי גרסה שנייה, מתרץ רב עדא בר מתנא תירוץ אחר. השמיכה של המצורע היא באמת מדאורייתא, אבל החיוב להצמיד את השמיכה לשחיטה הוא רק מדרבנן, ולכן לא התרנו למצורע להיכנס לעזרה לצורך ההצמדה של השמיכה לשחיטה, כי רק מדרבנן. בקשה הגמרא לתירוץ הזה מברייתא שלמדנו בדף הקודם. הברייתא מקישה בין שמיכה לשחיטה, כמו שהשמיכה רק בתיאורים, כך השחיטה אותו דבר. ואם זה נכון שהצמדת השמיכה לשחיטה היא רק דין דרבנן, אז למה שלפחות מדאורייתא לא נתיר לטמא לסמוך מחוץ לעזרה, וטהור יכניס אחר כך את הבהמה וישחט? אלא משמע מכאן, שגם מדאורייתא חייבים להצמיד את השמיכה לשחיטה, ולכן אין לטמא שום אפשרות לסמוך. אז הגמרא באמת מקבלת את הדחייה, ומסבירה את רב עדא בר מתנא הפוך. השמיכה של המצורע היא מדרבנן, והחובה להצמיד את השמיכה לשחיטה היא מהתורה. ובגלל שמהתורה המצורע לא חייב לסמוך, לכן הברייתא לא מתירה לו להיכנס לעזרה ולעבור על איסור תורה כדי לקיים דין דרבנן של סמיכה. אבל באמת בשאר הקורבנות שבהם הבעל של הקורבן הוא טהור, הסמיכה והשחיטה יהיו בצמוד ובאמת בתוך העזרה. כמו שהזכרנו בתחילת השיעור, בדף הקודם וגם הדף של היום, למדנו את ההבנה של לולה בדברי ריש לקיש. עכשיו הגמרא מביאה הבנה חדשה שאמר רבין בשם רבי אבאו. הפסוק שנאמר לגבי יולדת בכל קודש לא תיגע, לא מדבר על איסורי כניסה לעזרה כמו שהבינו לה, אלא על יולדת או על כל תמה שנגע בקודש, כמו בשר של הקורבן או במנחה, ותמה שנגע בקודש חייב מלכות כמו כל איסורי הלווים. אז הגמרא שואלת, אם הפסוק בכל קודש לא תיגע מדבר על איסור של התמה לגעת בקודש? הרי אתה בעצמך ריש לקיש אמרת שלומדים אותו פסוק את האיסור לתמה לאכול בשר של קודש ולא לגעת. ועונה הגמרא, ריש לקיש לומד מהפסוק בכל קודש לא תיגע את שתי הלכות. מזה שהתורה השתמשה במילה נגיעה, לומדים שתמה שנגע בקודש חייב מלכות, והאיסור לתמה לאכול את הקודש נלמד מההקשר של החלק השני של הפסוק. בפסוק במלואו כתוב בכל קודש לא תיגע ולמקדש לא תבוא, ומקישים קודש למקדש. כמו כל תמה שבא למקדש שחייב קרת, כך גם בכל קודש לא תיגע מדבר על איסור קרת. אבל לא מצאנו בשום מקום שתמה חייב קרת על נגיעה, ולכן הכוונה לתמה דווקא שאכל את הקודש, כי באכילה יש הרי פסוק אחר שמחייב קרת, ונונשים אלא אם כן מזירים, אז פסוק אחד לעזרה, ופסוק שני לעונש. נזכיר פה גם את שיטת רבי יוחנן שחולקת על ריש לקיש. רבי יוחנן סובר שתמה שנגע בקודש הוא לא לוקה, והפסוק ביולדת מדבר על נגיעה בתרומה. המקור של רבי יוחנן לתמה שאכל את הקודש שחייב בקרת, הוא מגזרה שווה תומתו תומתו. נאמר תומתו בתמה שאכל קודש, ונאמר תומתו בתמה שנכנס למקדש. כמו שבתמה שנכנס למקדש, העזרה קיימת ויש עונש קרת, כך אותו דבר, בתמה שאכל את הקודש, הדין יהיה אותו דבר. נסכם את מה שראינו היום. הגמרא המשיכה את אולה שהסביר את ריש לקיש, ביה במקצת שמה ביה. זאת אומרת שגם אם לא כל גופו של האדם נכנס לעזרה, אנחנו מחשבים את הדבר כאילו כל גופו נכנס. ראינו הסבר נוסף של רבינה לדבר ריש לקיש בשונה ממה שהבינו אולה. לדעת רבינה, כל מה שאמר ריש לקיש שביה במקצת שמה ביה, אין הכוונה שבהכנסת חלק מהגוף כאילו כל הגוף נכנס עם כל המשמעויות ותמי יחייב קרת, אלא תמי שהכניס את חלק מגופו לעזרה, יתחייב במקום בקרת רק במלכות. ראינו שרב יוסף לקח את העיקרון של אולה הועיל והותר הותר, והשליח אותו לנושא של תומת הציבור, והבאי הסביר את הרב יוסף שרוב הציבור נטמו בתומת מת, דבר שמאפשר את הקרבת הפסח, ואחר כך קיבלו את תומת הזיבה, שבדרך כלל לא מאפשר את הקרבן הקורבן פסח, אבל הועיל והותר הותר. וראינו שהבאי ורבה נחלקו אם יש מקום להשוואה לדין של אולה או לא. הגמרא הביאה ראיה לאולה שביה ממקצת שמה ביאה. הברייתא אמרה שבכל הקורבנות שסומכים בהם, הסמיכה חייבת להיות צמודה לשחיטה. חוץ מקורבן אחד, קורבן האשם, שהמצורע מביא, שבו המצורע הוא סומך את ידיו בחלל שער ניקנור. זאת ראיה לאולה, אחרת היה יכול המצורע לעמוד בשער ניקנור, ולהושיט את הידיים לתוך העזרה ולסמוך. ורק בגלל שביאה במקצת שמה ביאה, הברייתא לא הביאה את הפתרון הזה כפתרון קביל. רב יוסף אומר שזאת לא ראיה, כי הברייתא כשיטת רבי יוסף ברבי יהודה, שהאזור ליד שער ניקנור הוא לא נחשב כצפון. וגם דחינו את האפשרות לעשות פשפש מול המקום שנחשב צפון לדעת כולם, בגלל דברי הבאי ורבה שאוסרים כל שינוי במבנה של בית המקדש. לפי הגרסה השנייה, הדחייה של רב יוסף היא טכנית, בגלל שכשסומכים חייבים לעשות את הסמיכה בכל הכוח, וכדי לסמוך בכל הכוח צריך להכניס את הראש ואת רוב הגוף לעזרה, דבר שנחשב כניסה גמורה לעזרה, שאותה גם מולה לא יתיר, ולכן אין שום ראיה מהברייתא. הגמרא לא הבינה למה אסור למצורע להיכנס ולסמוך. רבדה בר מתנה הסביר בגרסה הראשונה שבאמת מדאורייתא המצורע היה צריך להיכנס לעזרה ולסמוך, אבל חכמים גזרו שלא ייכנס, שמה יפסע עוד כמה פסיעות שלא לצורך הסמיכה, ואז יעבור על איסור כרת. לפי גרסה השנייה, במסקנה רבדה בר מתנה תירץ שהסמיכה של המצורע היא מדרבנן, והחובה להצמיד את הסמיכה לשחיטה היא מהתורה, ובגלל שמהתורה מצורע לא חייב לסמוך, לכן לא מתירה לו הברייתא להיכנס לעזרה ולעבור על איסור תורה כדי לקיים דין דרבנן של סמיכה. הבנה אחרת בדברי ריש לקיש אומר רבין בשם רבי אבאו. הפסוק שנאמר לגבי יולדת בכל קודש לא תיגע, לא מדבר על איסורי כניסה לעזרה כמו שהבינו לה, אלא על תמה שנגע בקודש. ותמה שנגע בקודש חייב מלכות כמו כל איסורי להבין. רבי יוחנן סובר שתמה שנגע בקודש לא לוקה, והפסוק ביולדת מדבר על נגיעה בתרומה. כל טוב.